שלום וברכה. היום אנחנו נלמד את אורות התורה, כהרגלנו, אורות התורה של הרב קוק זצ"ל. ואם אני לא טועה, בשיעור הקודם הגענו לאמצע פסקה ב' של פרק א', כן? כלומר, פרק א' באורות התורה, פסקה ב' באמצע. בעצם לא, בעצם סיימנו את כל פסקה ב', אבל צריך עוד קצת לדון עליה. זה בעמוד י' ג' במהדורה של ישיבת אורי ציון שאני מחזיק כאן, אבל יש כאמור גם מהדורות אחרות. כן, דיברנו על שהתורה שבכתב היא באופן גלוי עליונה מן התורה שבעל פה, שהרי אנחנו רואים שהתורה שבעל פה כל הזמן נסמכת אל התורה שבכתב, לפחות באופן גלוי, אבל באופן נסתר ופנימי או שורשי, איך שאני רוצה לקרוא לזה, התורה שבעל פה עליונה יותר, שהרי התורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, והלא התורה בשביל ישראל ניתנה. אם כן, ישראל עליונים מן התורה, שהרי בשבילם ניתנה התורה, בשביל סגולתם הפנימית. אגב, את כל זה אומר גם בעל הכתב והקבלה. הכתב והקבלה זה פירוש נפלא על התורה שנכתב על ידי הרב משה צבי, או לא, צבי, מקלנבורג. 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 במאה ה-19. ושם הוא מסביר בהקדמה, בהרחבה, שבעצם התורה שבכתב היא סוג של ענף של התורה שבעל פה. כלומר, התורה, אותו חלק של התורה שבעל פה, שראוי היה להימסר לכלל כולו, נכתב. ברור? ולכן גם, אפשר לומר, גם אם זה לא היה נכתב, הייתה לנו תורה. מה שאין כן, אם לא הייתה לנו תורה שבעל פה, היינו מסובבים עם ספר ארכיאולוגי בתוך המזוודות שלנו, ולא היינו יודעים מה לעשות איתו. בסדר? מה אתה אומר? טוב, אמרת ארבעה דברים. כן, כן. אני עכשיו רוצה לספור את ארבעה דבריך. הדבר הראשון היה, מה זה היה? שבהלכה, כשמניחים ספרים, מניחים תורה שבכתב על גבי תורה שבעל פה. זה נכון. ההסבר הוא פשוט מאוד. כי בענייני הכתוב, אז מה שכתוב קודם למה שלא כתוב, לבעל פה. נכון? אם המעלה של הספר, כן? אם אתה מדבר על דברים הכתובים, אז במשהו תורה שבכתב בהגדרה, לוקח. ברור? אז זה עונה על השאלה שלך. השאלה השנייה הייתה על ילד, שמלמדים אותו קודם תורה שבכתב. אני תמה מאוד. איפה ראית את זה? שמלמדים אותו תורה שבכתב? אני יודע שמלמדים אותו, מודה אני, זה לא בתורה שבכתב. ואני גם יודע שנוטלים לו ידיים, שזה דרבנן. ואני יודע שלוקחים אותו אל בית הכנסת, שזה דרבנן. גם מלמדים אותו, שמע ישראל, ותורה ציווה לנו, זה בסדר.
זה מה שקוראים משנה,
בין חמש למקרא. זאת אומרת שמלמדים אותו רק אחרי 5 שנים שלימדנו אותו תורה שבעל פה, מתחילים ללמוד איתו את הכתוב. מה זה התורה שבעל פה? שהוא לומד עד גיל 5. ההנהגות של הבית. כן? ילד בן 2 רואה שעושים קידוש. בסדר? זה מה שהוא רואה בבית. אחר כך הוא לומד תורה שבכתב, אחרי זה גם משנה וכו'. שאלתך הנוספת הייתה שאנחנו רואים שמתחילים כל סוגיה מפסוקים וכדומה, ואתה אומר אפילו שכאשר יש מחלוקת בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב, מי שלוקח זה התורה שבכתב, נכון? כן, אבל האמת היא בדיוק להפך. כתוב בתורה, כאשר ייתן מום בעמיתו, כן יינתן בו, נכון? התורה, זאת אומרת שאם מישהו הוציא את העין של חברו, אני יודע, בטעות, עם המקוש, אני יודע, הוא סקר, אופש, אתה פגע לו בעין. מה? פרשה שלנו. אז צריך שבית הדין יגיד בו 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 רגע, תוציא בבקשה, המזכיר בית הדין מוציא את הכפית מהארון, יש כפית מיוחדת, משוננת, בארון של בית הדין, ואומרת, אל תזוז, רגע, תתפסו אותו, טוב, טוב, זו, מוציאו עם את העין. נכון? זה ככה כתוב בתורה. התורה שבעל פה אומרת שהוא צריך לתת צ'ק עם הסדרי תשלומים, באשראי, נכון? אז מי לוקח? תורה שבכתב או תורה שבעל פה? תורה שבעל פה. יותר מזה, יש כמה מקומות שהתלמוד אומר שבארבע מקומות ההלכה עוקפת מקרא, או עוקרת מקרא, תלוי לפי הגרסאות. מה? עשו משמרת למשמרתי, כן, זה לא כתוב בתורה שבכתב, זה כתוב בתורה שבעל פה. נו, אז מה? מה אתה רוצה לומר בזה? כתוב, ושמרתם את משמרתי. כתוב. חז"ל דרשו, מה זה ושמרתם את משמרתי? עשו משמרת למשמרתי. ומכאן ההנחיה לחז"ל לעשות, לעשות תקנות דרבנן.
כתוב בפרשה שהמלך צריך שיהיה לו ספר.
נכון. ודאי צריך שיהיה לו ספר תורה. לא אמרנו שהספר הוא לא חשוב, יש חשיבות לספר, רק עוד לא הסברנו מדוע צריך תורה שבכתב. כן? בבקשה? שתי שאלות, וואלה. אלא הוא עשה לפי המסורת. הוא עשה לפי המסורת. הרמב״ם, בענייני שמיטה, הלך לפי התורה שבעל פה, דהיינו המסורת. ולכן ההלכה כמו המסורת, בניגוד לאיך שהוא למד את הגמרא. ואז אחר כך, רטרואקטיבית, הוא למד את הגמרא אחרת. כן, מה אתה אומר? לא, לא מתי, אז... זאת שאלה, אתה רוצה... אה, בסדר. לא. לא, אנחנו הולכים לפי המסורת החיה, שהרמב״ם פגש אותה. הרמב״ם ידע מה המסורת בארץ ישראל בימיו, ועל פי זה הוא קבע מתי השמיטה. נכון. כן, מה השאלה הבאה? מדוע יש ענווה של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא? זה מה שאתה שואל. כלומר, אני אמרתי שיש ענווה של תורה שבעל פה כלפי התורה שבכתב. אני אמרתי שיש ענווה של התורה שבעל פה כלפי התורה שבכתב. והענווה הזאת שורשה בענווה שיש לכנסת ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא. שהרי התורה שבעל פה זה אותו חלק של התורה שבו בא לידי ביטוי האופי המיוחד של האומה. בעוד שבתורה שבכתב אין לנו מבוא ביצירתה. מובן? ולכן, יש, כמו שיש ענווה של כנסת ישראל... משה רבנו כותב את התורה שבכתב, אומר הרמב"ן, כמעתיק מספר קדמון. כן? מה? לא, זאת אומרת שמשה רבנו כותב בהכתבה. כן, זה משהו כזה. זה? מה? לא לגמרי מדויק, אבל נגיד מצד האומה, נגיד מצד משה אולי יש משהו, אבל מצד האומה ודאי אין. כן, מה אתה אומר?
הזכרנו בשיעור הקודם דוגמה ל...
וואי, אתה זוכר את השיעור הקודם?
לציצית, שהיה... הקדוש ברוך הוא אמר למשה במדבר, ועוד לפני שזה נכתב, זה כבר נחשב דאורייתא.
נכון.
יש פה מציאות של משהו שהוא דאורייתא, עוד לא כתוב.
יש דאורייתא שלא כתוב.
כן, אני אומר, אנחנו לא נמצאים כתוב. ואז אם אני בעצם עכשיו הולך ושואל את הרב שלי משהו, והוא אומר לי, אוקיי, קיבלתי מרבי שקיבל מרבו, שעד משה רבנו שקיבל מהקדוש ברוך הוא. אז בעצם כל דבר שאני הולך ושואל את הרב, והוא עונה לי תשובה, זה בעצם דאורייתא לפי זה.
אם הוא יאמר לך שזה מה שהשם אמר למשה, זה דאורייתא. התורה שבעל פה זה, איך לומר, לא, אתה מקבל מה דרבנן. מה דרבנן, כי זה תורה שבעל פה, כן. מה דרבנן, מה שנאמר לנו מפי הרבנים, אפילו מפי משה, אבל לא מפי הגבורה.
שזה כמו הדוגמה שהבאנו, שהצינור שהתעקם, ובסופו של דבר ביתרון כמלמעלה, אבל...
לא, זה לגבי התורה שבעל פה. עכשיו, בתור התורה שבעל פה יש לך לימודים של דאורייתא דרבנן. או? דאורייתא זה מה שהשם אמר למשה לומר, דרבנן זה מה שלא השם אמר למשה לומר, אלא שנאמר על ידי הרבנים ומשה בכללם. למשל, לקרוא בתורה, את פרשת השבוע. על סמך סמכותם שניתנה להם, לתקן תקנות וכדומה. השאלה היא רק מה מקור הסמכות של הרבנים לתקן תקנות. זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. לפי הרמב״ם, הסמכות של החכמים לתקן תקנות זה לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. יוצא לפי זה שכל תקנות דרבנן הם דאורייתא לדעת הרמב״ם. ואז תשאל השאלה, מדוע יש בספק דרבנן לכולה, אם כך? שאלה בעניין. ולדעת הרמב"ן, זה בגלל שזו קבלת האומה. שהאומה קיבלה על עצמה לקבל את דברי החכמים. הרב קוק מוסיף על דברי הרמב"ן, שבעצם גם לגבי מצוות דאורייתא, אז בגלל קבלת האומה. אלמלא האומה הייתה מסכימה לקבל את דבר השם, גם אז זה לא היה מתקבל. יוצא לפי זה שהיסוד העיקרי של כל התורה כולה, בין דאורייתא, בין דרבנן, בין בכתב, בין בעל פה, זה קבלת האומה. לפי זה, כן, זה מתאים בהחלט לרעיון שפה מובא, שעם ישראל עליון מן התורה, כן.
הרב אמר שהתורה שבכתב הוא בעצם אחד הענפים של התורה שבכתב. מה לגבי עשרת הדיברות?
מה עם עשרת הדיברות? עשרת הדיברות זה תורה שבעל פה. פשוט מאוד. השם אמר ושמענו. זה תורה שבעל פה. זה גם אחר כך נכתב. אותה שאלה, זה קשור לאותה שאלה, מדוע נכתבה התורה שבכתב? שעל זה בכלל לא ענינו. כן. אבל ודאי עשרת הדיברות זה בעל פה. כן, הרי רק אחרי שישראל שמעו את עשרת הדיברות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בוא תעלי, יש לי משהו לתת לך, את הלוחות שעליהם כתוב התוכן הזה. יפה מאוד. גם התורה ש... יותר מזה. התורה שבכתב ברור שבעל פה, כי הרי מי אמר לך, נגיד שאני מביא לך ביד ספר חומש, חמישה חומשי תורה. איך אתה יודע שזה היה חמישה חומשי תורה? מסורת, יפה. זאת אומרת שגם התורה שבכתב היא תלויה באיזושהי מסורת שבעל פה שהיא המעמידה אותה. בסדר? בבקשה. מה אני חושב על כל מיני רבנים שעקרו... ראה, אני רוצה לדעת מה משתי השאלות שלך אתה שואל. השאלה הראשונה הייתה מה אני חושב על כל מיני רבנים שעקרו מנהגים. אחר כך שאלת שאלה שנייה, איך זה שעוקרים מנהגים? אני רוצה לדעת לאיזה משתי השאלות אתה רוצה שאתייחס. או אתה רוצה לשתיהן. מה אני חושב על רבנים? אני מאוד מכבד רבנים. גם שעוקרים מנהגים.
למה?
כי צריך לכבד כל תלמיד חכם, גם אם הוא טועה. זה טעות לעקור מנהגים, אבל צריך לכבד כל תלמיד חכם. כן, בבקשה. מה? איך עוקרים מנהגים? זה כמעט בלתי אפשרי לעקור מנהג. כמעט בלתי אפשרי. לא אמרתי בלתי אפשרי לחלוטין, אבל כמעט בלתי אפשרי. כן, בבקשה. יפה, זה מה שמוכיח מה שאני אמרתי. אם הקדוש ברוך הוא אמר תורה, אמר את עשרת הדיברות, אז אם עשרת הדיברות זה תורה שבכתב, אז אי אפשר היה שיהיה הבדל בין פרשת יתרו לפרשת ואתחנן. אבל כיוון שעשרת הדיברות זה תורה שבעל פה, לכן יש בהכרח הבדל בין יתרו לואתחנן. כי ברגע שזה נכתב פעמיים, זה חייב להיות אחרת, לפי התוך, לפי ההקשר שבו זה מופיע. כי ספר דברים, מהותו שונה מהמהות של ספר שמות. מסביר המהר"ל מפראג, ספר דברים הוא ביאור לחומשים שקדמו. לכן גם עשרת הדיברות מופיעות בספר דברים כביאור לדיברות של פרשת יתרו.
למה
זה בדיוק מה שיש. זה בדיוק מה שיש. יש לנו ארבעה ספרי תורה ועוד אחד בנוסף, שהוא ספר דברים, נכון? נקרא משנה תורה, שמעת על זה בן? יש אפילו יותר מזה. יש במסכת גיטין, בתחילת המסכת, יש תוספות שדן מדוע שמים 12 שורות בגט. בן, אתה כותב גט, 12 שורות. למה 12 שורות? אומרים התוספות כנגד 12 שורות ריקות שבתורה. כי כתוב קריטות, נכון? אז איפה שיש קריטות בין ספר לספר, יש 12 שורות ריקות, שהם 4 שורות שבין בראשית לשמות, ו4 שבין שמות לויקרא, ו4 שבין ויקרא לבמדבר. ומה עם 4 שורות שבין במדבר לדברים? אומרים התוספות, לחשיב. איננו מחשיב אותם. מדוע? שאינו אלא חוזר ושונה מה שכתוב למעלה. זאת אומרת שיש מעמד מיוחד לחמישי לעומת הרביעייה. יפה. המעמד, כפי שאמרתי בשם המהר"ל, שזה בא לבאר. זה מה שכתוב בתחילת ספר דברים. הועיל משה, מה המשך? באר. זאת אומרת שלפני כן זה לא מבואר. יש התורה ויש ביאורה. הביאור הוא חלק מהתורה. אבל זה מעמד בפני עצמו. מה יותר חשוב? יש צד לומר ככה, שספר דברים הוא השורש של תורה שבעל פה שבתורה שבכתב. למה לא הביא לנו? כי אז זה לא היה חומש. חמישה חומשי תורה, חומש. למה קוראים לספר חומש? כי הוא אחד מחמישה. ממציא שם אחר, לא, זה לא קרה. לא, אז למה באמת לא נתן לנו רק ספר דברים? פשוט מאוד. בגלל שיש הופעה של התורה דרך המשברים של המציאות. כלומר, התורה, כפי שהיא מופיעה לפנינו, איננה שלמה. הייתה צריכה, אם הכל היה מסדר... אני אומר תורה שבכתב. גם פה יש בו בעיות, אבל אני אומר... התורה מופיעה בעולם שבור, ולכן הופעתה שבורה, לא אחידה. בסדר? לכן יש לך חמישה חומשים. היא אלוקית, ודאי. כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם אלוהי שבור. יפה. בסדר? נכון, למשל. טוב, בבקשה. עוד לא דיברנו על השאלה החשובה, היא מדוע ניתנה התורה שבכתב. כן, מה אתה אומר? יש פה... זה נכון. נכון. זאת נבואה קולקטיבית, זה השורש של כל התורה כולה. זה עוד יותר עליון. כן, עשרת הדיברות שמענו ישירות, זה עוד יותר גדול. לא, התורה שבעל פה זה האופן שבו הזיכרון של אותו דיבור עובר דרכנו. בסדר? נשאלת השאלה, אז מדוע באמת נכתבה התורה שבכתב? יש לזה כמה סיבות. מה? נכון, זאת השאלה.
לא, למה אנחנו מודדים עליה?
אז זה בדיוק השאלה. אני דן בשאלה, למה ניתנה התורה שבכתב? ולמה אנחנו מייחסים לה כזאת חשיבות? בכל זה חשוב מאוד, התורה שבכתב, נכון? כן או לא? יש מספר סיבות לכתיבת התורה שבכתב. הראשונה היא בשביל הגויים. כתוב מפורש ברש"י בתחילת התורה. מה טעם פתח בבראשית? בגלל שיש לנו צורך לדבר עם הגויים. זאת אומרת, הטקסט הזה כתוב עבור הקורא החיצוני. אני אשאל שאלה פשוטה. אם אני הייתי שותף באיזה אירוע, אחר כך על האירוע הזה כתבו בעיתון, ואני קורא בעיתון, בעצם האם זה נועד לי? לא, אני הייתי שם, אני לא צריך את העיתון בשביל לדעת מה היה. העיתון נכתב עבור מי שלא היה שם. אתה הייתי או לא? רגע, אני מדבר על העיתון עכשיו, אתה מבין אותי או לא?
אני
לא ברור, העיתון לא כתוב בשביל מי שנכח באירוע, נכון? לא, לא, העיתון נכתב עבור מי שלא היה שם ולכן נותנים לו דיווח. מי שהיה שם לא צריך את העיתון כדי לדעת מה היה שם, גם את התמונות הוא לא צריך. הוא היה שם, הוא התמונה. אלא, אז עכשיו, אז כשאני שוכח אחרי 10 שנים, אז אני כבר פחות מי שהיה שם. לכן אפשר לומר, מה? הדורות המשך, אבל הדורות המשך, באיפה הם יודעים מה שהיה? כי אני סיפרתי להם. נכון? לא, לא צריך השלמה, זה כזה מצחיק. נגיד שאבא שלי שהיה בהר סיני, אני לא הייתי בהר סיני, אבל אבא שלי היה, הוא מספר לי איך היה. עכשיו אני צריך לקרוא איזשהו דיווח. אני יודע מה שהיה שם, בגלל שהבא שלי סיפר לי. מה שכתוב פחות משמעותי. הוא נכתב בשביל הצופה החיצוני. דהיינו הגויים.
מה שמצווה לקרוא את המגילה?
מה? לקרוא את המגילה? מגילה זה לא תורה
שבכתב. למה בפסח אנחנו קוראים את האבדה, אנחנו קוראים את מה שכתוב בתורה?
כותב הרמב״ם, נוסח האגדה שנהגו ישראל בזמן הגלות, כך הוא. איך אומר הרמב״ם? שנהגו ישראל בזמן הגלות, כך הוא. אבל אבותינו כשיצאו ממצרים, כל שנה כשהם מספרים מה הייתה ביציאת מצרים, כל אחד סיפר, אתה יודע, כשסבא בנה את הפירמידה, מה שהיה. זה מה שעניין אותם, לא הפסוקים. עכשיו אתה מגיע למשמעות נוספת. שספר התנ״ך הוא בעצם ספר היסטוריה. אתה לא חייב להישאר בשיעור שלי, מה זה כזה מפריע? התנ״ך הוא לא ספר היסטוריה? מזאת מנין לך? זה משהו אחר. הרב ציודה זצ"ל תמיד היה אומר, התורה זה לא ספר היסטוריה. כן. עכשיו, אז איך אני אומר שהתנ״ך זה ספר היסטוריה? איך אני יכול לחלוק חלילה על רבותיי? אינני חולק כלל וכלל. אלא צריך להבין, כשהרב ציודה אומר שספר התורה איננו ספר היסטוריה, שזה לא, המטרה של הטקסט איננה מה שמחברי ספרי היסטוריה מחפשים. הרי כל ספר היסטוריה הוא היסטוריה מגמתית. וכל אחד מכנה היסטוריה את מה שהוא רוצה לקרוא היסטוריה. למשל, פעם חשבו שהיסטוריה זה רשימת המלחמות של המלכים. היום כבר מודעים לזה שגם חיי היומיום של האוכלוסיות, גם זה נקרא היסטוריה. אבל גם אם אתה תכתוב על חיי היומיום של אוכלוסייה מסוימת בתקופה מסוימת, אתה תצטרך גם לבחור מה לרשום ומה לא לרשום. זאת אומרת, זה בעצם החלטה מגמתית, מה נראה לך חשוב לשמר ומה לא. אז הרב ציודה אומר לך, מה שנראה חשוב בעיני ההיסטוריונים לשמר, איננו מה שבעיני התורה חשוב לשמר. אחרי האמירה הזאת, עכשיו בוא נראה, זה כן ספר היסטוריה. זה ספר היסטוריה אלוהית. כלומר, זה איך שהקדוש ברוך הוא מביט על ההיסטוריה. ולכן, אומר התלמוד, שיש מצווה לקרוא בתורה. יותר נכון, רש"י, במסכת ברכות דף עמוד א', אומר, מצווה לקרוא בתורה. למה זה מצווה לקרוא בתורה? לכן התורה נקראת מקרא. למה זה מצווה לקרוא בתורה? מה החידוש? זה מצווה לקרוא בתורה מצד עצמה, ולא מצד התורה שבעל פה שהיה עליה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין את סוד ההיסטוריה, ההשגחה האלוהית בהיסטוריה, אתה צריך לקרוא את הספר הזה. מה? אתה תבין, ועוד איך. אבל צריך לדעת איך ללמוד אותו. בשביל זה תיכנס לשיעורים שלי בתנ״ך. ג' או אתה יכול לקרוא, לשמוע את השיעור שלי נמצא בארכיון, כיצד לומדים תנ"ך. בסדר? ג' הספר נכתב, ספר התורה נכתב בשביל המלך. בשביל המלך. והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו, והוא צריך לקרוא מהתורה שבכתב, לא לפי התורה שבעל פה, אלא כמו הקראים. ד' יש לו אחד שבו הוא לומד מפי הרבנים, ואחד שהוא לומד כמו מלך. אם מדובר בעניינים אישיים, כיהודי דתי, לפי הרבנים. אם מדובר בהנהגת הממלכה, לפי קריאת המלך. ד' תורה שבכתב נכתבה בשביל ללמד אותנו את מוסר היהדות. לכן משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, וזה במסכת המוסר. ויש כיצד סדר משנה שמשה לימד את אהרון ובניו והזקנים. אני קיצרתי מאוד משום שכבר הגיע המבזק וזמננו תם, ונמשיך בפעם הבאה. תודה רבה על שמיעתכם.